ברוכים הבאים, ותודה שחזרתם אלינו לפודקאסט מובילות. אני נתי תם, וכאן איתי נטע בנימיני, ראש תחום מפקדות. והיום על הפרק נדבר על מודעות להטייה בתרבות הארגונית במערכת הצבאית. נשמע בומבסטי, אין לי מושג נטע מה זה אומר.
אז בוא אני אפשט. ננסה לתת פשוט כמה עקרונות לכלים פיקודיים, כדי שכולנו, גם מפקדים וגם מפקדות, נדע להיות יותר עם מודעות ורגישות להטיות המגדריות שהוסללנו אליהם. שלא תמיד אנחנו שמים לב אליהם. בסוף גדלנו בתוך חברה מסוימת, כל אחד סביב הסביבה שעוטפת אותו, המנהגים שיש לו והתפיסה שיש לו על העולם. וננסה פשוט לשקף כל מיני סיטואציות ולתת כלים איך לנהוג בצורה קצת יותר רגישה וקצת יותר קשובה לאחר. במקרה הזה זה בעיקר סביב פקודות. לדוגמה, להפוך נשי ללגיטימי.
את רוצה להגיד לי שיש הבדל בין פיקוד נשי לפיקוד גברי?
היו הרבה מחקרים שעסקו בזה. אני לא בהכרח רוצה לתייג את זה מנהיגות נשית, פיקוד נשית, לעומת מנהיגות גברית, אבל היא כן רוצה להגיד שיש כל מיני סגנונות פיקוד מגוונים, וכנראה נשים וגברים מפקדים בצורה קצת אחרת ומבליטים תכונות אחרות. אז אם אני כמפקדת רגישה יותר ומכילה יותר, זה לא עושה אותי פחות פיקודית. אם אני אפילו מזילה דימה, זה לא עושה אותי פחות אסרטיבית או פחות טובה ממפקד קשוח שיש לידי. אנחנו צריכים להבין שיש הרבה סגנונות פיקוד, וגם לפיקוד שהוא יותר נשי במרכאות, אז יש מקום בצהל. את יודעת שיש אפילו לא מעט הדרה בחיל האוויר?
הדרה זו מילה קשה. את רוצה להגיד לי שיש הדרה בחיל האוויר? לאישור קו, המושג הדרה זה הרחקת אדם מהשתתפות, מפעולה מסוימת, אני באופן אישי לא חוויתי לאורך כל שירותי בחיל האוויר, וגם איני מכירה משרתים או משרתות בחיל האוויר שחוו הדרה.
וזה בדיוק המודעות שלנו להטיות מגדריות. כי כשבאמת אני שואלת אנשים, אז ברור, אף אחד לא מדיר לא נשים וכנראה גם לא גברים. וגם אני אומרת לעצמי, לא חוויתי איפשהו הדרה. אבל כשאני מנסה לתת את הסימנים בסיטואציות, אני מבינה שיש הדרה בחיל האוויר. אנחנו צריכים להיות יותר מודעים לסיטואציה כדי להבין של, רגע, זו הדרה, בוא ננהג אחרת. לדוגמה, אם יש לנו פורום של מפקדים באיזה טייסת או באיזה יחידה, ובאופן שיטתי וקבוע, החבר'ה נפגשים אחת לשבוע במדס כדורגל. יש מפקדת אחת שנמצאת שם בפורום הזה, והיא לא מגיעה לשם בקביעות. עכשיו, אני לא מדברת על כדורגל, אם זה מתאים לה או לא מתאים לה, אני מדברת על הסיטואציה שהיא לא מגיעה בקביעות לפורום הגיבוש של המפקדים. אז כנראה הדרנו אותה מהמקום החברתי ומהמקום שהיא אמורה להיות בו חלק. דוגמה אחרת, זה...
רגע, לפני זה. מה שאת בעצם אומרת, את לא אומרת, שימו לב מפקדים, תבטלו את פעילות הכדורגל. אנחנו נמשיך לעשות פעילות כדורגל, אבל אולי אחת לכמה זמן נעשה פעילות אחרת בשביל שהיא תתאים לכלל
לכולן.
האנשים.
אוקיי. Okay. בדיוק. אני אומרת, בוא נשים לב. בוא נשים לב מה הפעילויות שמהן באופן שיטתי וקבוע מישהי לא נמצאת. למה? כי היא אחרת. היא בדרך כלל תהיה בבדידות מגדרית, והיא לא נמצאת בסיטואציה עם כלל הפורום. דוגמה נוספת, זה הדרה על בסיס תשתית מגדרית. יש לנו המון חדרי כוננות בחיל בכל מיני בסיסים. אז אם יש לנו חדר כוננות מסוים, שבו הוא מוגדר כחדר חדר לחיילים לכוננות, אז זה אומר שאני לא יכולה לתפוס כוננות, כי אני לא חייל, כי אין לי תשתית מגדרית שבה אני יכולה לתפוס כוננות. אז פה לא רק שהדרתי מהמקום החברתי, אלא גם הדרתי את החיילת מהתפקיד המקצועי שלה, מהמקום שבו היא אמורה לבוא לידי ביטוי ולעשות את התפקיד שלה.
נטע, ברשותך אני רוצה לצטט מתוך הערכת מצב מפקדות מדד המגדר, שפרסמת בשנת 2022, שבו שאלת נשים על חוויית השירות שלהן, ויש ציטוט אחד שמשך את תשומת ליבי, כי הוא מדבר על הרבה מאוד דברים שאנחנו מדברות על זה בפודקאסט, וספציפית לנושא ההדרה. קיימת תחושת בדידות מגדרית, הוכחה ורצון תמידי להראות יכולות, תחושת הדרה וחוסר התאמה לארגון הגברי. זה משפט מפוצץ, שבגדול, אם אני מסכמת רגע את המטרה המרכזית שלנו, זה פה. נושא ההדרה מסתבר שרגע, מאיך שאני הסתכלתי עליו, וזה עוד פעם לוקח אותי לעולם המושגים, זה נראה משהו מאוד גדול, אבל זה פוגש אותנו ביום יום, לפי הדוגמאות שנתת.
מאוד. כל אחת כמעט חובה איזושהי סוג של הדרה, וזה סוג של חוסר התאמה לזה שהיא אישה במסגרת שהיא גברית. בואי נודה על האמת. צה"ל וחיל האוויר בפרט, זה בסוף ארגון גברי. תפקידים נפתחו לנשים במרוצת השנים, ואנחנו רואים את זה גם במספרים, שהיום יש יותר נשים מבעבר, ולכן אנחנו צריכים להתאים את כל המערכת לזה שיש היום גם נשים וגם גברים בארגון הזה, בחיל האוויר. ולכן אני שוב חוזרת למה שאמרתי בהתחלה, הדרה זה לא בהכרח מישהו בכוונת מכוון אמר, אני לא רוצה שיהיו כאן נשים, או אני לא רוצה שהמקום הזה יתאים לנשים, אלא פשוט תוצאתית, ברגע שיש לך משאב מסוים בחיל של איקס חדרים, ותמיד היו שם רק חיילים, והיום אנחנו מגייסים לשם גם חיילות, אז צריך להתאים את המשאבים. אז לא תמיד הקצב של גיוס החיילות והתאמת המשאבים הוא תואם, ולא בהכרח זה בראש סדר העדיפויות של המפקדים, ולכן צריך לעסוק בזה. וזה המחויבות שלנו היום, לעסוק בזה כדי לוודא שגם באמצעים וגם בהיבטים האחרים אנחנו לא מדירים מפקדות בחיל האוויר.
אלו התהליכים הגדולים שציינת, שדווקא בהם כן עוסקים. תשתיות וגם באותו פורום של כדורגל, זה אפשר לטפל. אבל מה לגבי תרבות ארגונית בשיח היומיומי? כל הנושא של אקלים לא מכבד. איך אפשר את זה, בזה לטפל, או איזה דגש אנחנו יכולים לשים לגבי
נכון,
זה?
נכון, אז בואי נחזור לנושא של הפודקאסט שלנו, ללא מה המערכת עושה, אלא מה אנחנו כמפקדים ומפקדות יכולים לעשות בסביבה הקרובה אלינו. אז בהקשרים של אקלים לא מכבד. אז בתרבות שלנו ובחברה שלנו, אנחנו רגילים לכל מיני אמירות שיש בהן זלזול ביחס ליכולות מסוימות או תכונות מסוימות של נשים. ושוב, אנחנו לא עושים את זה מכוונה רעה מדי. כנראה אם אנחנו מספרים בדיחה בחבר'ה של יחסית לבחורה, את נוהגת סבבה, אז זה לא בהכרח יבוא ויפגע עכשיו בי או במישהי אחרת בצורה מאוד מאוד כואבת. כי זה חלק מההתבדחויות שיש לנו בחבר'ה. אבל ברגע שזה משפטים שאנחנו שומעות אין ספור פעמים, במסגרת שהיא באופן יחסי יותר גברית, מזוהה עם גבריות, אז המשפט הזה פשוט צורם, כי הוא אומר משהו לגבי התכונות והיכולות של נשים בכלל, באופן יחסי. ובמקום שאנחנו רוצים לעודד שוויון והוגנות, אז אין מקום למשפטים כאלה. דוגמה נוספת, זה כל מיני משפטים של, אם לא הייתה כאן בחורה בחדר, אז כנראה הייתי אומר משהו. זה משפט שהוא מזלזל בי ומזלזל בכל מי שסובב סביבי, וכנראה הוא לא מתאים. ואני לא מדברת על היבטים של הטרדות מיניות או קווים אדומים שיש לנו בחי ובצהל בכלל, שאותם, לשם אני לא נכנסת. אני מדברת על הדברים האפורים, על האקלים הלא מכבד, על זה שאנחנו כאן גברים לצד נשים, מפקדים לצד מפקדות, ואנחנו רוצים שלכולם יהיה נוח ונכון להיות בארגון הזה, בלי הערות לא מתאימות.
בנוגע לאקלים לא מכבד, הרי את לוחמת הגנה אווירית, היית שנים על גבי שנים בשטח, את הרגשת את זה? אי פעם מישהו זרק לך הערה כזו?
ברור שהרגשתי. אני חושבת שרוב הפעמים פשוט התעלמתי, כי אני חושבת שגם המודעות שלי להיבטים של מגדר והזהות שלי סביב זה, אז היא עברה איזה שינוי לאורך השנים. ואני רוצה לתת לך דוגמה דווקא לא מהמערך שלי, אלא ממערך אחר. מישהי שאמרה לי, שאמרו לה בקביעות על כל מיני סיטואציות בשירות, את טובה, את משלנו, כי את בן, את לא מתנהגת כמו בת. וזה אומר המון הציטוט הזה. כי זה אומר שלמעשה, אם אני אסגל לעצמי את התכונות ואת היכולות הגבריות, אז אני אהיה אחת מהחבר'ה. אני לא ארגיש את הבדידות המגדרית, כי אני כמו כולם. אבל אם אני לא עושה את זה, אז מה זה אומר עליי? שאני פחות טובה מאחרים, כי אני לא כמו הבנים. אני לא בן. ולכן אני מתאימה ויכולה להתברר כאן בתוך המערכת.
דווקא בשטח, אולי באמת, אנחנו כן נזהה את זה, וכן נחוש את זה באופן חריף יותר, או עוצמתי יותר, אבל ביום יום, איך זה בא לידי ביטוי לאלה שמשרתים במטה? שהעבודה שלנו היא די משרדית, כולם לדעתי עושים את אותו הדבר, אין באמת הבדל או שוני בין קמד לקמדית, רמד או רמדית, זה קיים?
אז גם במקומות אחרים זה קיים. קודם כל, המנעד של התחושות הוא מאוד רחב. ברור לנו שמי שנמצאת בבדידות מגדרית ונמצאת ביחידה שהיא במספרים מאוד קטנים של מפקדות, אז היא תחוש את זה בצורה הרבה יותר עוצמתית למישהי שמשרתת בסביבה שיש סביבה רוב נשים. יש מנעד מאוד רחב לחוויית השירות של נשים. יש נשים או מפקדות שיחוו יותר הדרה ויותר תחושה של בדידות מגדרית, כי הן נמצאות פשוט בשדה ונמצאות שם במספרים מאוד קטנים, שרוב השירות שלהם הם היו לבד ותמיד פורצות דרך והרגישו על בשרן מה זה להיות הראשונה בתפקיד. ויש מקומות שכל השירות סבבו סביבן רק נשים, ולכן הן פחות מזוהות עם התחושות האלה. אבל אני רוצה לתת כמה דוגמאות מהתנהלות באמת אפילו בתוך המטה. בשגרה שיש בה יותר דיונים, איך אנחנו צריכים להיות יותר רגישים להטיות מגדריות במקום כזה. הרבה פעמים אנחנו נכנסים לחדן שהוא באמת גדול, ויש בו הרבה אנשים שהגיעו לדיון, זה דיון רב משתתפים, ויכול להיות שתהיה שם קצינה קמדית או רמדית אחת, שמשתתפת בדיון הזה. אז אנחנו כמפקדים צריכים לוודא שהיא לא יושבת בקצה, שהיא לא יושבת ביציע, בשורה השנייה, שהיא חלק מהדיון, כי מחקרים מראים גם שנשים יבחרו פחות להיות דומיננטיות שהן נמצאות בסביבה גברית. אז קל וחומר בדיון שיש בו גם דרגות בחירות יותר, וגם רוב גברי מובהק, אז צריך לשים לב עד כמה הקמדית או אותה רמדית לוקחות חלק משמעותי בדיון ואומרות באמת, מתייחסות מקצועית לסוגיה שבגינה הם הגיעו לדיון.
ממש להוביל אותה. זאת אומרת, לבקש ראש הדיון, מוביל הדיון, שיבקש את ההתייחסות שלה. ממש להפנות את זה.
או שאלה ספציפית, או התייחסות של כלל המשתתפים. זה בכלל הרבה יותר נכון לנהל ככה דיון. באמת להביא לידי ביטוי את כל מי שמשתתף בדיון, כמובן במידת ה... בגדול, מצופה שבניהול דיון צריך לאפשר וליזום התייחסויות של כלל המשתתפים. ובמקום שיש בו אישה אחת בחדר, אז כן, לפנות אליה ולבקש שהיא תתייחס, כי יש מקום לכולם להשפיע ולשים לב האם היא בוחרת לא להתייחס. נקודה נוספת, שאני הופתעתי אפילו עד כמה זה צורם, לא משנה מה הדרגה, כי פגשתי כמה קצינות בחירות שאמרו לי שהם חוו את זה על בשרם, ובאותה סיטואציה הם לא הבינו את זה. קורה הרבה פעמים שקצינה מסבירה או מתייחסת מקצועית לאיזה עניין, ומי שיושב לידה או מי שלא יושב לידה אומר, אני אסביר באופן מפורט יותר, או היא התכוונה ש, או אני אחדד את מה שהיא אמרה. אין צורך. לא צריך להסביר, לא צריך לחדד ולא צריך להדגיש. אנחנו יכולות להסביר את עצמנו מספיק טוב ולומר את הדברים בצורה מדויקת ומקצועית. נקודה נוספת שאפילו מתחברת להדרה זה לשחרר באופן שיטתי וקבוע מישהי מדיון. אני לא מדברת על סיטואציה שאנחנו קובעים דיון בשעה שהיא מאוחרת יותר, 6-7 בערב ומישהי לא מגיעה. ולכן היא לא נמצאת בדיון. אלא אני מדברת על סיטואציה שאנחנו מדירים באופן שיטתי וקבוע מפורום מקצועי מסוים או מדיון מקצועי מסוים, מישהי שהובילה נושא מקצועי, אבל רק לאור העובדה שזה לא בשעות שהיא נמצאת בהם, בדרך כלל היא מודרת באופן קבוע מהמקום המקצועי. מהשולחן שבו היא אמורה להישמע, מהשולחן שבו המפקדים אמורים לראות אותה, והיא אמורה לקבל חווד על בסיס אותה התנהלות. אז פה זה מתחבר גם העניין של לוז ודיונים, כדי לאפשר באמת לכולם להיות ולהישמע, וגם המקום של לא להדיר אף אחד מהמקום המקצועי שלו.
אבל זה בערוץ הפורמלי, חדר דיונים, פגישות, יש לא מעט שיח מסדרון שלדעתי משפיע ישירות על הבחירות המקצועיות שלנו, על בחירת התפקידים ובכלל ההתפתחות האישית שלנו. בסוף כולם חברים של כולם, ולא פעם יצא לי, מה, תתמודדי לתפקיד הזה? רגע, רק חזרת מחופשת לידה. את תהיי מסוגלת לעשות את התפקיד הזה עם תינוק בבית? מה, את יכולה לעבוד בשבע בערב? את יכולה להגיע בשבע? יש לא מעט שיח שהוא דווקא לא מהמקום, כמו שאמרתי בהתחלה, הפורמלי, שיח עם מפקדים, להיות בדיונים, לשים לב מי נמצא, לשים לב מי מתייחס. זה מחלחל גם בשיח בין חברים.
ולכן בכל ההקשרים של התפתחות אישית, אנחנו צריכים לשים לב באמת למי אנחנו אומרים מה. בין עמיתים, את צודקת, יש המון, המון שיחות אישיות, שיחות מרפסת כאלה של לאן פנייך מועדות. ואנחנו צריכים לשים לב איזה מסרים אנחנו מעבירים. כי אם יושבת לידינו קצינה תותחית, ואנחנו חושבים שהיא יכולה באמת להגיע רחוק, אז למה לא להוריד לה רק כי היא התחתנה הרגע? ולשאול אותה את השאלות שבכל מקרה היא תשאל את עצמה 10 פעמים, ותדון בהם בבית עם הבן זוג או בת זוג שלה. ולכן אז גם בשיחות האלה אנחנו מצפים ממפקדים, מפקדות, בכלל, מכלל האוכלוסייה, אז להיות יותר רגישים למה שאנחנו מוציאים מהפה. גם באופן הפורמלי, בשיחות שיש לנו עם מפקדים, לא מדברת על רעיון אישי עכשיו או איזה שיחת חבד, אלא בהתנהלות היומיומית ובשיחות מסדרון שיש לנו, על כל מיני שאלות על המצב האישי שלי ומה זה אומר עליי ואיך זה מתורגם למשמעויות הלאה בחיים שלי, צריך לעשות את זה בצורה מספיק רגישה, שנראה שאנחנו לא שמים חסמים למישהי עוד לפני שהיא בכלל שאלה את עצמה פניה לאן.
זה כאילו עזוי, כי זה שיח לגיטימי, כי הוא לא שיח מחייב והוא לא רעיון, אבל בעצם המפקדים שואלים אותנו כדרך אגב הרבה מאוד דברים שיכולים בהכרח להשפיע על התפקיד הבא שלנו. כי חשוב גם לומר, יש דברים שאסור להגיד ברעיון לתפקיד, אבל כשאני יושבת איתך על קפה במרפסת, או סתם התראה איתך בחדר אוכל, אז פתאום מותר לפתוח הכל.
אני אתן לך כמה דוגמאות לשאלות שהן פחות מעודדות מישהי לקום ולהתקדם ולהתפתח באמת במסלול ובקריירה שלה. אם מישהו שואל אותך שאלה של, את באמת רוצה לעשות את התפקיד הזה? מה, את לא רוצה להיות אימא? זה ממקום של שלילה. ואם מישהו שואל אותך, את בת 27, מה זה אומר? מתי תעשי ילדים? זה ממקום של התרסה. וכשמישהו בא ואומר לך, לא בהכרח אפשר לעשות ככה את התפקיד הזה, כי את ממש צריכה להיות טוטלית ליחידה. אז בהגדרה שם לך חסם ואומר, אני לא יכולה להיות טוטלית ליחידה כרגע. אני רוצה להתחתן, או שאני בהיריון ויש לי עוד רגע ילד, אז המילה טוטלית היא קצת כבדה לי. אז לפעמים אנחנו צריכים לנסח את השאלות, או לנסח את השיחות שלנו בצורה קצת אחרת, כדי לא לבוא מהמקום של החסם, והטייה המגדרית שאם את אישה, אז כנראה יש לך מסלול מאוד מוכוון להתחתן, להביא ילדים, וזה לא בא יד ביד עם דברים אחרים במקביל. אז אפשר להתנסח קצת אחרת בשיחות. ובעניין רעיון לתפקיד, ששם זה מקום באמת יותר פורמלי לבוא וזה בסדר לשאול שאלות, מה הכוונות שלי בעתיד. אבל פה אנחנו צריכים להיות הרבה יותר מדויקים. כי לעניין התפקיד, הכוונות המשפחתיות שלי בעתיד הן לא רלוונטיות. מספר הילדים שיש לי והרצון שלי לעשות את התפקיד הוא לא בהכרח בסתירה. יכול להיות שאני אימא לשישה ילדים, ויש לי תמיכה מעולה בבית, ואני אהיה בשיקון, ואני אוכל לעשות תפקיד בצורה באמת טוטלית לתפקיד, ואני אהיה באיזון לכיוון הקריירה. ויכול להיות שאני אימא, או אפילו אבא, לילד שהוא כבר מתבגר, ואני לא ארצה לעשות את זה. ואני ארצה שהאיזון שלי בחיים יהיה עדיין לכיוון המשפחה ולא לכיוון הקריירה. ולכן כשאנחנו שואלים ברעיון על התוכניות שלנו בעתיד, התוכניות המשפחתיות שלנו לעתיד הן לא רלוונטיות לתפקיד. מה שאני יכולה לשאול זה, אז האם יש לי יכולת לעשות תפקיד שהוא דורש שעות רבות ביחידה, או תפקיד שדורש לילות, או תפקיד שיש לו מחויבות הרבה הרבה יותר גדולה תפקיד מסוים במטה או תפקיד אחר שעשיתי, צריך ממש להיות ענייני לעניין התפקיד. מה הדרישות ותנאי השירות בתפקיד הזה? מה היכולת המקצועית הנדרשת בתפקיד? היכולת תמיכה המשפחתית שלי היא שאלה שיכולה להישאל בצורה כזאת, ולא כמות הילדים שאני מתכננת או האם אני מתכננת הריון בקרוב.
פשוט להציג את דרישות התפקיד, ולא איך אני מתאימה לתפקיד.
לא מדויק, כי okay. זה כן איך את מתאימה לתפקיד, אבל איך את ביכולות האישיות שלך וביכולות המקצועיות שלך מתאימה לתפקיד. כי היותך אימא, זה לא רלוונטי אם את מתאימה או לא מתאימה לתפקיד. אבל איך את, איך יכולת קבלת ההחלטות שלך, ואיך המקצועיות שלך בתחום X, ואיך הניסיון הפיקודי והמקצועי שלך, זה לגמרי יכולת ההתאמה שלך לתפקיד. אז בוא נתעסק בזה ולא נתעסק בדברים אחרים.
אז אם אני מסכמת אותך במשפט מאוד קצר, זה רגישות, 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 כי גם ככה הביקורת העצמית שלנו כלפי עצמנו, לפני שאנחנו ניגשות לתפקיד, או לפני שאנחנו מתייחסות בדיונים, היא ענקית, ממש. אני זוכרת שהייתי גם כקמדית צעירה, וגם כרמדית מתחילה, חשבתי 10,000 פעם לפני שפתחתי את הפה שלי בדיון, כי לא ידעתי איך תתקבל ההתייחסות שלי. ולכן אני חושבת שיש משהו משותף למרבית אנשים, זה רגע הביקורת עצמית, שאנחנו רוצים שזה יהיה מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד ספציפי, ושיקבלו את זה. אז גם מהצד השני רגע לגלות את הרגישות, ולהבין איך אנחנו ומה אנחנו אומרים מהצד השני.
זה גם הרגישות וגם הדחיפה קדימה הרבה פעמים. כי גם את זה מחקרים מראים שנשים הרבה פעמים צריכות דחיפה. שיראו להם את ה... שישקפו להם שוב את היכולת שלהם לבוא ולהתמודד עם אתגר מסוים. יש מחקר שעסק בשאלה כיצד נשים וגברים מגישים מעומדות לתפקידים, ואיך מתמודדים בכלל בעולם העבודה. והמחקר הזה ממש הראה שגברים כנראה יגישו התמודדות למשרה מסוימת, גם כשהם יעמדו על 80% מהקריטריונים למשרה, לעומת נשים שאם הם לא יעמדו על 100% מהקריטריונים למשרה, הם לא יעזו להגיש התמודדות למשרה. וגם פה, בתוך חיל האוויר אפילו ראינו את זה. אחד הרמחים במטה הטכנולוגי סיפר לי, הייתה התמודדות לתוכנית לימודים לתואר שני בהנדסת. ומכלל הרמדיות, אף אחת לא הגישה מועמדות. זאת אומרת, כל המועמדים לתוכנית הלימודים הזאת היו רק של גברים. והוא שאל את הרענים שלו שאלה, מה קורה? איפה כל הקצינות המצוינות שיש? למה הן לא מגישות מועמדות? ובשיחה נוספת של המפקדים עם הרמדיות, אחת היססה כי אמרה, אני לא בדיוק על הקריטריונים של התואר הזה. השנייה אמרה, לא בטוח שזה יסתדר לי היום עם העומס שיש לי בעבודה, ועם זה שחזרתי רק לפני 3 חודשים מתקופת לידה. השלישית גם מצאה את סיבותיה למה היא לא הגישה מועמדות. והנה, תוכנית שירות שרק גברים הגישו להם מועמדות. ורק בשיחה נוספת עם המפקדים, שעודדו אותם והזכירו להם את היכולות שלהם, הם הגישו מועמדות ונכנסו לתוכנית הלימודים הזאת. ולכן הנושא של היסוס אצל נשים, הוא לא בהכרח חוסר התאמה, הוא חוסר רצון לבוא ולעשות תפקיד מסוים, או היסוס או חוסר התאמה לגבי תוכנית מסוימת. אלא לפעמים זה סוג של מרחב דילמה שאנחנו יותר נמצאות בו. האם אנחנו מתאימות, האם יש לנו את היכולת. וצריך את המילה הזאת ואת הרגישות בכלל של אותו מפקד או מפקדת לזהות את זה, כדי לדחוף אותנו קדימה לשם. אז בהקשר של התפתחות אישית, אנחנו רוצים לשים קודם כל שאלות מפורשות לגבי הצלחות. לגבי ממש הצלחות עתידיות של הפקודה שלנו. דבר נוסף זה ממש להגן יעדים משותפים. להראות את הדרך, איך אנחנו צריכים לאזן גם בין המשפחה לבין ההתפתחות המקצועית שלנו בתפקיד.
זה כלי שאת מצפה מהמפקד שיעשה?
ברור, אני מצפה מהמפקד שיעשה את זה גם לפקודים שלו וגם לפקודות. אבל אני שמה את זה מהמקום הזה של המודעות להטייה המגדרית שיש, שיבין שאצל נשים, לפעמים זה איזה נקודה, שוב.
שזה חסם. להבין שזה חסם, נכון?
נכון. זה חסם שמתבטא יותר אצל נשים. כשאנחנו מדברים בכלל על הטיות מגדריות ועל היבטים של שוויון מגדרי, אנחנו תמיד מכלילים קבוצת נשים וקבוצת גברים. ברור שיש נשים מטאוריות מצליחות על שכל זה בכלל לא מדבר אליהם. ולעומת זאת גם גברים שדווקא היסוס ומרחבי הדילמה שאנחנו מדברים בהכללה כלפי נשים, יותר מתקשר אליהם. אבל מה שניסינו לעשות עכשיו זה ממש למצוא את המקומות שבהם מפקדים צריכים לראות, אנחנו תמיד מצפים ממפקדים לראות את הפקודים שלהם. אז במקרה הזה לראות את ההטייה שיש לנו גם בחשיבה, בין אם זה אצלנו ובין אם זה אצל פקודות שלנו, כדי להגן איתם ביחד יעדים ושותפים, ולהראות להם את הדרך להצלחה, ממש להסליל אותם למקום אחר ממה שתפיסתית אולי אנחנו מוסללים אליו.
טוב, נטע, כרגיל, אותי עניינת וסקרנת. אנחנו בסיומו של הפודקאסט על מודעות להטייה בתרבות הארגונית במערכת הצבאית. אנחנו מאוד מאוד מקוות שהמאזינים והמאזינות לקחו אפילו דוגמה אחת שנוגעת להם או קרובה בשביל להשפיע בארסנל הפיקודי שלהם.
ניסינו לתת כמה דוגמאות להדרה ולאקלים שיש סביבנו בחיל, ולתת כלים איך אנחנו יכולים לייצר שינוי. לפעמים זה שינוי קטן של איך אני שואלת שאלה, או איך אני מתייחסת לפקודה שלי, כדי שנצליח פשוט להסיר את החסמים שיש לנו בצורה מודעת או לא מודעת בחיל.
היה כיף, תודה רבה.
תראה בפרק.